שלום וברכה ובוקר טוב, הגיעו שאלות ברוך השם. שואל ראשון, אם אדם הולך לאיבוד בזמן מופשט, יש הנחיה לשבת. מונה שישה ומשמר יום אחד, או משמר יום אחד ומונה שישה. אם הולך לאיבוד במקום גשמי, יש הנחיה לתפילה. יכוון את ליבו כנגד קודשי הקודשים. מה ההנחיה כשהולך לאיבוד בנפש? הוא בונה מקדש בתוך ליבו. שואל אבישי, שלום הרב, לא הבנתי את הקשר בין המלאכות הזוגיות שהרב אמר. כושר ומתיר, בונה וסותר, כותב ומוחק, ומחבא ומבנה, לבין ארבעת היסודות, אש, אוויר, מים ואדמה. האם הרב יכול להרחיב? תודה רבה. לא צריך להרחיב, זה פשוט. מחבא ומבעיר זה שייך ליסוד האש, בונה וסותר ליסוד העפר, כותב ומוחק ליסוד המים, איך כותבים הרי בנוזל, דיו, וכושר ומתיר זה עניין של לחץ ושחרור לחץ, זה כנגד יסוד האוויר, הרוח. טוב, ובכן אנחנו ממשיכים בפרק למדה, והגענו לפסוק כף ג' ובזאת, בכל איש אשר נמצא איתו, תחלת וארגמן, תולעת שני ושש ועזים, ואורות אלים מאודנים, ואורות תחשים הביאו. אז היה לנו קצת דיון לגבי מהות התחש. מה זה התחש? זה האור שנמצא בחלק החיצוני של המשכן. כנראה שהוא עמיד מאוד, זה אור חזק, שעמיד בפני פגעי מזג האוויר, ולכן הגיוני שהוא מבחוץ. הוא גם יפה. כן? סס גונה מתרגם אונקלוס, ואמרו חזל, סס בגוונים שלו. כלומר, יש גם יופי מיוחד במראה החיצוני של התחש. וזו בריאה, לפי חזל, יש אומרים, בריאה שנבריאה לשעתה, לא כולם, זה לא לכל הדעות, אבל יש דעה כזאת, שנבריאה לשעתה. נשאלת השאלה, מה היא באה לומר, הבריאה המשונה הזאת, התחש, ויש אומרים שזה בכלל צורת עיבוד של האור, שזה גם אור רגיל, רק שזה צורת העיבוד. אומר הרב קוק בעין היה, שהתחש מציין את מה שלגמרי חיצוני בקודש. זאת אומרת, זה שייך לקודש, אבל זה השכבה החיצונית. וזה מכוון כנגד האמונות שיצאו מתוך ישראל, אבל עומדות בחוץ. איך הוא אומר? כן? יש אמונות שיצאו מתוך עם ישראל ועומדות בחוץ, וזה כנגד זה התחש.
הנצרות, הכוונה?
הנצרות, האסלאם, כן? ההומניזם, הרבה דברים שיצאו מתוך עם ישראל ועומדים בחוץ, והם כנגד התחש. עכשיו מה שמעניין, שהגמרא דנה בהרחבה, אומרים שני דברים. לא הכריעו רבותינו האם מין בהמה או מין חיה הוא. מה זאת אומרת לא הכריעו אם זה מין בהמה או מין חיה? אם זה בהמה, בהמה זה באחריותו של האדם. הבהמות גדלות יחד בסמוך לו והוא מטפל בהם. לעומת זה החיות מסתדרות יפה מאוד בלי האדם. אז השאלה האם אנחנו יכולים לכלול אותם בתוך אחריות שלנו, או שלא בתוך האחריות שלנו. ומה שמעניין, אומר הרב קוק, אומרת הגמרא, והרב קוק מתייחס לזה, לא הכריעו רבותינו. האמת היא שהמחלוקת נשארה, האם שיתוף מותר לבני נוח, או אסור לבני נוח. זה בדיוק העניין.
יש הגמרא שחד
קירן היה. רגע, אז יש עוד נקודה. יש הגמרא אחר כך אומרת, לא הכריעו גם האם הוא מין טהור, או מין טמא. עכשיו, נשאלת השאלה, איך לא הכריעו? שואלת הגמרא, אתה לא מכריע? הרי הייתה לו קרן אחת, וקרן אחת מצאנו את זה בבעל חיים נוסף, בשור שהקריב אדם הראשון. שור, חיה טהורה. אז אם ככה, מי שיש לו קרן אחת, יש להניח שזה בעל חיים טהור. אומרת הגמרא, לא, זה לא הוכחה, ויש לנו גם בהמה טמאה שיש לה קרן אחת. איך נקראת הבהמה הטמאה שיש לה קרן אחת? קרש. יש אומרים שזה הקרנף, שקרנף קרנף על הקרנף, אבל בכל מקרה זו בהמה טמאה, זה בעל חיים טמא, ויש לו קרן אחת במצחו, ולכן אי אפשר להכריע. עכשיו, מה זה הקרש? אומר הרב קוק, קרש זה אותיות שקר. כן, קרש, שקר. שזה תערובת השקר שנמצאת באמונות שיצאו מישראל.
איך נראית החיה הזאת?
יש לה קרן אחת במצח.
היא דומה על הכנף?
לא, זה לא כל כך ברור מה זה מצחו כאן.
זה בהמה.
בעל חיים, כן, בעל חיים כזה. כן, אז מה זה קרש? משון שקר. זאת אומרת, תערובת השקר שנמצאת בתוך האמונות של האומות, שאנחנו מוכנים להשלים עם קצת שקר שיש אצלם, בגלל הרווח של החיבור לאמונה שיש שם. כן, זה מעניין הנקודה הזאת. טוב, בכל מקרה, יש פה כנראה סודות גדולים שקשורים לחומרים שמהם בונים את המשכן. כל מירים תרומת כסף.
אנשים, והאנשים הביאו דברים שונים, כאילו.
כן, ברור. האנשים הביאו דברים שונים מאשר אנשים, כי כל אחד מביא מה שמצוי אצלו. תכשיטי זהב, לרוב, לא הכל, אבל לרוב נמצאים אצל נשים. תכלת וארגמן, כנראה נמצאים אצל הגברים. כנראה. מה אתה אומר?
אני חושב שתחש, גם שעשבות זה גם קצת של ישראל, שיש קצת בונה, המון גוונים, אבל צריך בסוף את האחדות.
כן, זה דרשה אפשרית. אני הבאתי רק את דברי הרב קוק, אני לא אמרתי שכל הדרשות נאמרו. טוב, תף דלת, כל מרים תרומת כסף ונחושת הביאו את תרומת השם, וכל אשר נמצא איתו עצי שיטים לכל מלאכת העבודה הביאו. אני לא חושב שנשים סחבו איתם עצי שיטים. בכלל, נשאלת השאלה, מה פתאום שיש לאדם עצי שיטים בבית או באוהל? מה, סוחבים עצי שיטים על גבי החמורים ממצרים ועד הנה? מה?
בגדלים האלה, לא
קרשים חדשים. כן, זה 10 אמות, זה אורך הקרש. כן, יש להניח שזה הכל גוף אחד, זה מדובר בעץ ענק. כן, לכן חזל אמרו שהם היו נטועים בסיני על ידי יעקב אבינו. שיעקב אבינו בדרך למצרים נטע עצי הרזים כדי שהם יהיו מוכנים לקרשים לבני ישראל. טוב, עם קבלה נקבל. אבל יותר פשוט להגיד שהביאו. כן, הביאו...
ידעו שיצטרכו לבנות את
המשכן. בני ישראל?
כן.
לא, כנראה שלא ידעו. לא, הכוונה שהביאו מהסביבה, זאת אומרת, ברגע שהם חונים שם. הרי מדובר בשנה שלמה הם בסיני. כן, יש זמן מספיק ארוך כדי להביא את העצים האלה מאיזשהו מקום. כן. במיוחד, אם אנחנו נלך לפי השיטה שהאובי של הקרשים היה אובי כלשהו, זה יותר קל. כן. כל מרים תרומת כסף, כן, וכל אישה חכמת לב בידיה תבוא ויביאו מתווה את התכלת, את הארגמן, את עולת השני ואת השש. למה לתוות? זה דורש חוכמה, במיוחד חכמת לב. כן, כל אישה חכמת לב הביאו. כנראה שמה שיש בתביעה, התביעה דורשת שני דברים. א', דיוק, כדי שהחוט יצא תמיד באותו עובי. ב', זה דורש סבלנות. אז אדם שיש לו גם דיוק וגם סבלנות, זה חוכמת לב. זה מה שכתוב כאן.
דרך כלל, החוכמה באה מהמוח, מהשכל.
כן, השאלה היא מה זה לב. מה פירוש הביטוי לב בתנ"ך? לא, אז השאלה מה פירוש הביטוי לב בתנ"ך. לב זה גם המוח בתנ"ך, כנראה.
אז זה מתחבר.
הלב מבין, אחד אומר, כן? מבינת הלב. כן, יש טענה שהלב, שהמוח בימי התנ"ך לא שיחק שום תפקיד, כלומר לא ייחסו למוח תפקיד כלשהו, והראיה של הטוענים כך היא בגלל שהמוח לא מוזכר בתנ"ך בשום מקום, אין שום פסוק שמזכיר את המוח. אז אולי הקדמונים או שלא היה להם מוח, או שהם לא ייחסו למוח כל חשיבות.
לא אבל... גילו שיש מוח.
לא, אבל זה טעות, זה ודאי לא נכון. אלא מה ש... מה?
שם אחר אולי.
שם אחר, מה השם האחר? עורף. כן, עורף, בערבית ערף, זה מלשון ידיעה.
המוח האחורי, כשעורף.
כן, מן ערף, כן? לא יודע. כן, יוצא לפי זה שכן דיברו על המוח, רק נתנו לו שם אחר. כן, זה פשוט.
כשעורף זה אומר ראש קשה.
נכון, בדיוק. רס מרבוט, מה שנקרא. כן. אז איפה אנחנו? וכל אישה, כן. ואת תולעת השני ואת השש. אז עד כאן להיום.